אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום ושבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או שאולי אתם מאזינים לנו באפליקציה של כאן שמצאתם בחנויות האפליקציות השונות.
אנחנו נשמעים כמו חברת חקירות כזאת, אנחנו אומרים להם איך
הם מאזינים. אנחנו יודעים איפה אתם. ולפי מה שאמרתם הרגע...
לא למצמץ, בבקשה.
לפי מה שאמרתם הרגע למי שיושב לידכם, אנחנו נשלח לכם פרסומות מתורגטות. סתם, אין לנו את היכולות האלה.
למה אתה אומר שאין לנו? תן קצת, תשאיר את המתח.
כן, אנחנו פייסבוק בעצם. אנחנו האח הגדול. איתנו באולפן, האחיות הגדולות, אלן עדיונו וקשת מאירוביץ' על ההפקה והביצוע הטכני, וגם את פה, מה יעשה לה? שלום.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר עם אלעד ברנוי, כתב ספרות בידיעות אחרונות, האיש שלנו בלונדון. נדבר איתו על הספר שיבה לריים שכתב דידיה אריבון. אמרתי את השם שלו נכון?
כן.
סוציולוג צרפתי, בן למשפחה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, מרקע בעייתי, פועלים, אבל באמת שכונה מאוד הומופובית וקשה, עיר הומופובית וקשה, הוא הצליח להיחלץ מהעיר ומהמשפחה שבהן הוא גדל.
אני לא חושבת שההגדרה שלך נכונה, אני מצטערת להפריע לך.
כבר?
כן.
עוד לא התחלנו.
לא, אתה אומר, זה עיר מאוד הומופובית וקשה.
ככה הוא מתאר את זה, הוא אומר, כותב,
העיר הומופובית. הם הומופובים כמו בכל עיר אחרת, בפריפריאלית.
קשה שם כמו שקשה בעולם.
שום דבר מיוחד, אפילו אבא שלו, שהוא מוגדר כאדם קשה והומופוב, הוא נראה לי הומופוב רגיל לחלוטין. לא משהו מיוחד.
בסדר.
שזה קשה, אבל אתה יודע.
זה קשה במיוחד כשאתה הומו, כמו דידיה ריבון, ואנחנו נדבר על זה עם אלעד ברנוי כמובן. הוא מתאר בספר הזה את החזרה שלו לעיר אחרי שאביו מת.
נכון, זה קשה לא רק כשאתה הומו כמו דידיה ריבון, זה קשה כשאתה הומו, זה קשה כשאתה אינטלקטואל, זה בעצם, הספר בעצם הוא על הדבר הזה. האיש הזה שרצה ללכת, רצה בניגוד למסורת המשפחתית ושל המעמד שלו, הוא חרג מהמעמד שלו. הוא רצה ללכת ללמוד באוניברסיטה והוא למד, הוא הלך לפריז, הוא היה צריך לעזוב את האנשים האלה מאחור. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את זה, כמו שאני מבינה את מה שהוא כותב בספר, העניין הזה של עזבתי שם כי הם הומופובים ולכן אני גם לא בקשר איתם, לא הייתי 30 שנה, זה תירוץ.
נכון.
הוא מתאר בהתחלה... הוא נסע איתו בושה, הוא התבייש בהם יותר מכל דבר אחר.
הטקסטים הסוציולוגיים שלו גם עוסקים בבושה, אבל הם עוסקים בבושה של להיות הומו, שזה דבר שהיה לו קל יחסית לעברר, להוציא, לכתוב עליו.
להיות הומו בחוגים האינטלקטואליים בפריז היה דבר...
ויותר קל מאשר להיות ממעמד נמוך כנראה.
נכון, נכון.
או לפחות ככה הוא חווה את זה.
ובעצם בספר הזה הוא גם מתאר בצורה נהדרת את הסיבות לכך שבעצם המעמד הנמוך הזה, המעמדות הנמוכים שפעם הצביעו לשמאל, עזבו אותו ועברו להצביע לימין הקיצוני.
כן. נכון.
שזה גם יכול להיות אקטואלי לעוד מדינות.
וזה גם ספר טוב, גם אם מתייחסים לזה בסיפור אישי, ולא רק כסוגיות חברתיות, על בן אדם שיש לו, שהתנתק מהמשפחה שלו.
נכון.
שעשתה לו עוול במידה מסוימת בתקופות בילדותו, ועכשיו הוא חוזר לשם. זה גם קשוח וטוב. גם על הקשוח אנחנו לא מסכימים,
אנחנו
נכון?
אנחנו לא מסכימים על הקשוח. לא, אבל זה לא, כאן אני לא אחלוק עליך, כי כל אחד חווה את מה שהוא חווה, אתה יודע, זה בסדר.
בדיוק.
מותר לך להרגיש שזה קשוח.
יש. אחרי זה נדבר גם עם דבורה הנגבי, שהיא עורכת בעם עובד, היא כתבה את הספר וירג'יניה, שזה רומן ביוגרפי שמספר את חייה של הסופרת וירג'יניה וולף, הוא גם יצא בהוצאת עם עובד. הוא נראה בהתחלה כמו ספר לבני נוער, הוא מרגיש רוב הזמן כמו ספר לבני נוער, אבל הנגבי טוענת שזה לא קל היה, די יחיד. היא חושבת שהוא עושה משהו אחר, ספר הזה, נדבר איתה על זה, אבל קודם כל פרס הבוקר.
נכון.
לא המן בוקר, הבוקר.
בבריטניה פורסמה הרשימה הארוכה של 13 המועמדים לפרס הבוקר, שחולק בפעם הראשונה. מאז שהם נפרדו מהמימון של תאגיד מן, ועכשיו קוראים לו עוד פעם, פשוט פרס הבוקר, תודה רבה, זה נחמד מאוד שאף אחד, עדיין יש מיליונרים מאחורי זה, דיווחנו על זה בזמנו, אבל הם לא הרגישו צורך להדביק את השם שלהם, ואני מאוד מעריכה את זה. מה עם מתן בסתר קצת?
בתמורה לא נזכיר את שמם עכשיו.
בדיוק. בגרדיאן בישרו שההפתעה ברשימה השנה היא שיש הרבה פחות הפתעות מבעבר, שזה יפה, כי תמיד אפשר, תמיד יש כותרת. הרשימה נשלטת בידי שמות גדולים, הם כותבים, כולל אחד שכבר זכה בפרס לפני כמעט 4 עשורים. מדברים כמובן על סלמן רושדי, שמועמד על ספרו כחוטה שפורסם באוגוסט רק. הם כבר קראו אותו, אבל שאר האנשים עוד לא. הוא מתאר מסע עכשווי באמריקה בהשראת דון כחוטה. רושדי זכה בפרס הבוקר, חוץ מהבוקר שהוא זכה בו, הוא גם זכה בבוקר של הבוקרים.
כן.
הפרס שציין 40 שנה לפרס. גם שם הוא כיכב.
עוד זוכת עבר נוספת, מרגרט אטווד, זו המועמדות השישית שלה, היא זכתה פעם אחת, וזאת המועמדות השישית, והיא מועמדת גם כן על ספר שטרם יצא לאור, הוא יגיע עוד יותר מאוחר, הוא יגיע רק בספטמבר. זה ספר ההמשך של מעשה שפחה, The Testament, הוא מתרחש 15 שנה אחרי שמעשה שפחה נגמר.
אני לא עוצרת את הנשימה. אני שונאת ספרי המשך, סרטי המשך, ולאחרונה אני מגלה שסדרות צריכות להיגמר עונה אחת לפני שהם הסתיימו.
למרות ששילחות קטלנית 2 היה מצוין.
אבל אחרי זה עשו את 3.
בסדר.
לא, אז אני לא אמרתי שאין, תראה, בסדרות ובסרטים אפשר לעשות המשכים, אבל תמיד יש המשך אחד מיותר. כלומר, כן. נגיד זה 2, היה טוב, 3 כבר יהיה מיותר.
זה כמו התיאוריה הזאת שאומרת שאנשים תמיד מגיעים לדרגה בתפקיד שלא מתאימה
להם.
אחת מעל מה שמומלץ.
בדיוק ככה.
ושם הם נעצרים כי אי אפשר לקדם אותם.
אוקיי, רושדי הוא לא היחיד ברשימה שמועמד על ספר ששואב השראה מקלאסיקה. יש לנו עוד מועמדת ג'נט וינטרסון על ספרה פרנקיסטיין, שמוגדר כערבוב של רומנטיסיזם עם טכנולוגיה עדכנית, שחוקר זהות מגדרית ובינה מלאכותית.
נשמע ספר ששמך תפור עליו.
עליי.
ליד הקריכה יש בלרב של מאיה סלע. זה הספר.
כזה עוד לא קראתי.
דבורה לוי מועמדת על הספר האיש שראה הכל, הוא עוסק בטוטליטריות, הרבה דיסטופיות יש שם. ג'ון לנצ'סטר, החומה, עוד דיסטופיה שעוסקת בגבולות קשיחים בימים של משבר אקלים.
נכון, אולי כמענה לזעם הבריטי על שינוי התקנון של הפרס ופתיחת המועמדות לכל הסופרים בני הארצות דוברות האנגלית, שבזמנו הוביל לכמה זכיות של סופרים אמריקאים, והבריטים מאוד כעסו על הדבר הזה.
כן, כי גנבו להם את המדינה.
לא, כי תראה, זה שאמריקאים מדברים עם אנגלית, זה, מבחינת הבריטים זה מוטל בספק. זה לא אנגלית, מה שהם עושים.
אני חושב שזה עניין של כספים. זאת אומרת, לאמריקאים יש הרבה פרסים ויש כסף.
לא, אני חושבת שזה גם התנסות בריאה אמיתית.
שורשית ככה.
שורשית, השפה של הם מדברים, והשפה שאנחנו מדברים.
היינקים האלה.
זה לא אותה שפה. אז אל תכניסו להם אותם אלינו כאן. בכל אופן, השנה יש רק מועמדת אחת מארצות הברית, לוסי אלמן, וגם היא, למרבה המזל, בעלת אזרחות בריטית במקביל, אז אפשר אולי לקבל אותה. הספר שלה, דאקס ניוברי פורט, הוא מונולוג. בין 1,000 עמודים של משפט אחד, והתפרסם בהוצאת אינדי קטנה. 1,000 עמודים.
זה הרבה יותר חמור מאשר אזרחות אמריקאית, הדבר הזה.
כן. קצרו. אגב, אני שמתי לב, אני כבר דיברתי על התופעה הזאת שבה אנשים כותבים בפייסבוק 2,000 מילה. אני לא, אף אחד לא יכול לקרוא 2,000 מילה בפייסבוק. זה לא נועד לזה. הודעות קצרות.
בתור מי שעשה את זה בעבר.
אתה עושה את זה לפעמים, יובל. אני, אתה יודע. אני, כל מה שאני אומרת פה מיועד גם אליך, או בעיקר אליך.
פוסטים שלי של 2,000 מילה אני מסוגל לקרוא שוב ושוב.
כן,
פוסטים
זה ברור.
של אחרים, יפה. קצת יותר קשה
אז
לי.
אז תחשוב על זה, כשאתה כותב 2,000 מילה, תקצץ.
אני אחשוב על זה. עכשיו אני אחשוב על זה. עכשיו זה תמיד יהיה לי איזה מין משהו כזה שיושב לי על הכתף ומפליק לי על הגב, על העורף. תקצר! בניגוד לאמריקאים יש שני, שאין שם, יש שם שני סופרים מניגריה. אולי את זה לבריטים יותר קל לבלוע. צ'יגוזי אוביומה, הוא גם כן היה כבר מועמד ברשימה הקצרה בעבר, הוא עכשיו מועמד על ספרו תזמורת של מיעוטים. ועוד מועמדת אוינקן ברייטווייט?
כן.
אני מקווה שאמרתי את זה נכון. ברייטווייט. היא כתבה ספר מתח בשם אחותי הרוצחת הסדרתית. והליף ג'פק, הטורקית, לאחרונה סיפרנו כאן כיצד היא ועמיתיה נרדבים בטורקיה, בשל הדרך החופשית מדי שהם מביעים דעות שם. היא מועמדת על הספר 10 דקות 38 שניות בעולם מוזר זה, שמתאר את מחשבותיה האחרונות של אישה בזנות מאיסטנבול, שזה אחת הסיבות. הספר הזה הוא אחת הסיבות שרודפים אותה עכשיו.
אוקיי, okay, אז אני בעד שהיא תזכה. עוד ברשימה, קווין ברי, אירי, ברנדין אבריסטו, בריטית, ולריה לואיסלי, מקסיקו, איטליה. מה, היא כתבה באנגלית?
כנראה.
אוקיי, מקס פורטר, שהוא גם בריטי. אוקיי. אנחנו לא מכירים, לא קראנו כלום בעצם מהרשימה הזאת.
לא, לא.
אבל לעומתנו...
בעיקר לא קראנו את סלמן רושדי ואת מרגרט.
לא, אני מרגישה שיש... לעומתנו, אלעד ברנועי קרא.
כן, תכף נדבר איתו, כאמור האיש שלנו בלונדון.
נכון.
אז הוא אשכרה נחשף לפני, כאילו, בזמן אמת, לספרים האלה שמועמדים לבוקר. הוא כתב על הרשימה כך. זו רשימה כל כך מוזרה ואקראית. סלמן רושדי... סיריסלי, ספר של אטווד שטרם יצא, ואיפה אלי סמית, שפשוט אין לי מושג מי הולך לזכות, ובכל זאת אני שמח. לני של מרקס, ולמה הוא שמח? כי לני של מרקס פורטר נכנס לרשימה, וזה נס קטן מבחינתי. הספר המוזר, המופרע, היפה הזה נכנס לרשימה. אין לו סיכוי לזכות. ובכל זאת נס קטן.
עושה חשק להזמין אותו, מהר מהר באמזון, את לני של מרקס פורטר. רשמו לעצמכם.
ושתרגמו אותו, כי... אם אלעד ברנועי כותב עליו ככה, אז קדימה.
יפה. אז כל אחד מאלה יזכו בפרס של 50,000 לירות סטרלינג. הם נבחרו מרשימה של 151 מועמדים ראשוניים. עם פרסום הרשימה אמרו אנשי הבוקר שהרשימה מבטא טווח מפלי של מה שנכתב כיום. סופרים מוכרים שכותבים את פסגת יצירתם. סופרים צעירים עם תעוזה ודמיון יוצאי דופן. יש פה שנינות, מחשבה פוליטית ומתח. ויש פה גיוון שמבטא את המאמץ הגלובלי. בספרות האנגלית, הגלובלי, בריטים יקרים. אז בכל זאת הם הולכים על הגלובלי. אנחנו מדבר עכשיו על שבעה לריימס של דידיה ריבון. ספר שיצא כעת בהוצאת עם עובד בתרגום של מיכל בן נפתלי. הוא ראה אור בצרפת כבר לפני עשור. דידיה ריבון הפתיע את הצרפתים שהכירו אותו עד אז כסוציולוג, ועוד קדם לכן כעיתונאי ספרות. והנה הוא פרסם את הספר הזה שהוא מין ממואר שמשולב עם ניתוח ביקורתי של עצמו, אבל גם של השמאל הצרפתי. 30 שנה הוא לא היה בעיר הולדתו, הוא לא היה בקשר עם ההורים שלו בכלל, וגם לא עם האחים שלו, הוא לא היה בחתונות שלהם למשל, התנתק מהם לחלוטין. המשימה שלו הייתה להתערות בחיים האינטלקטואליים בפריז, אליה נמלט מצרות המוחין של הפריפריה. בפריז הוא היה יכול להיות הומוסקסואל ואינטלקטואל, אבל באיזה מחיר? במחיר של בושה גדולה בעבר הפשוט שלו והסתרה. 30 שנה לאחר הימלטותו, כשאבא שלו נפטר, הוא לא מגיע אגב להלוויה, כי הוא לא רוצה לפגוש את האחים שלו, אבל הוא כן מגיע לבית של אמו. ואז הוא מתחיל לחשוב על הוריו ועל המקום הזה שממנו הוא בא, ועל ההתנתקות שלו והבושה שלו, ועל השמאל הצרפתי שאיבד את האנשים האלה לטובת הימין הקיצוני. אנחנו נדבר על זה עכשיו עם כתב הספרות של ידיעות אחרונות, שבעה לילות, והאיש שלנו בלונדון, הלאמנו אותו, אלעד ברנועי, שלום לך.
אהלן.
אני מקווה שלא אכפת לך, שאני אומרת שאתה שלנו.
לא, אני רגיל שמלימים אותי, זה בסדר.
אוקיי, בסדר גמור.
אולי נתחיל אבל רגע עם הסטטוס שלך.
כן, דיברנו בפתיח על ההמלצה שלך, על
לני.
לני של פורטר.
מקס פורטר.
מקס פורטר, אז רק במילה, כי אנחנו לא קראנו כלום מהספרים המומלצים של הבוקר. מה זה הספר הזה?
את מקס פורטר, חלק מהקוראים העבריים מכירים, כי הספר הקודם שלו תורגם לעברית, אבל זה הדבר עם הנוצות.
נכון, ספר אדיר.
נכון.
והספר הזה, זה כאילו, נתנו לו כך מקדמה גדולה, תכתוב מה שבא לך, גם אם אף אחד לא יבין מה כתב. הוא כתב מין רומן חידתי כזה על איזה ישות מיתולוגית עתיקה כזאת, שנמצאת בה, אפשר להגיד, באדמה האנגלית, וזה בעצם מין פירוק כזה של גם פערים דוריים באנגליה, גם פערים מעמדיים באנגליה, היחס לטבע באנגליה, ובתוך כל ה... ברקזיט הזה שקורה עכשיו, ספר שמצליח להיות סופר פוליטי וסופר פואטי בו זמנית. אני כן מודה שזה ספר באמת קשה לקריאה. אני חושב שזה מדהים שהכניסו אותו לרשימה, קשה לי נורא להאמין שזה.
אז למה? כי הוא קשה לקריאה, הוא לא הזכה?
הוא ממש קשה לקריאה, כלומר הוא באמת מוזר. גם הספר הקודם שלו היה כזה לא קונבנציונלי, אבל זה כבר אמר אחרת. גם בתור קורא שהוא לא, ששפת האם שלו היא לא אנגלית, לי היה קשה, אני קורא המון מאנגלית, ועדיין היה לי קשה לקרוא אותו. וגם מבחינת ההבנה, יש שם המון רפרנסים תרבותיים, היסטוריים. זה ספר לא קל, אבל הוא באמת ספר יפהפה.
טוב, נקווה שיותר גמור.
נחזור לשיבה לריימס. כן. בואו נתחיל לדבר על זה. במובן מסוים, הספר הזה הוא מין מחקר סוציולוגי על קריסת השמאל והקשר שלו למעמד הפועלים, אבל הוא גם מחקר על הבושה. הבושה בלהיות הומוסקסואל, אחר כך הבושה בלהיות מרקע מעמדי נחות. אני רוצה לקרוא את הדבר הזה שהוא כותב, עמוד 205. ביסודו של דבר, שני גזרי דין חברתיים טבעו בי את חותמם. גזר דין מעמדי וגזר דין מיני. לעולם אי אפשר לחמוק מפסיקות דין, ואני נושא בתוכי את חותם שניהם. אך מפני שהיו שרויים באימות ברגע מסוים בחיי, היה עליי לעצב את עצמי על ידי שיסויו של האחד באחר.
קטע מדהים.
נכון?
אני גם העתקתי אותו כאן.
אוקיי.
ממש. כי במובן מסוים זה כמו הגרעין של הספר. שהוא באמת מנסה להבין איך אפשר להלך בין שני גזרי הדין האלה שהם, אני, הוא אומר שהוא שיסה את האחד באחר, אבל זה לא רק שהוא שיסה את האחד באחר, הם שסויים אחד בשני כבר קודם, כלומר, הפערים הגדולים האלה בין, נגיד, החיים בתור פועל, לבין החיים בתור הומו, לבין החיים בתור שמאל, כל הדברים האלה הם קיימים הרי עוד קודם, השיסוי הזה שהוא מתאר זה חוסר יכולת להתמודד עם זה, כי באמת אין דרך להכיל את זה. זאת אומרת, אין דרך להסב בצורה הרמונית את אורחי החיים השונים האלה.
כן, אתה כדי להיות הומו באותה, ולצאת מהארון ולהתנהל כמו שאתה רוצה, אתה חייב להתכחש לדבר שהיית קודם, שבו אי אפשר להיות הומו.
זה באמת דבר מעניין, כי אתה, זה כאילו, היום אני חושב שזה נראה לנו יחסית יותר מוכר, אבל יש כאן באמת שאלה, כי אתה אומר, טוב, הוא חי בסביבה כזאת פריפריאלית, אתה יודע, אנשים חסרי השכלה, לא מכירים, לא ליברליים, הם לא, אין להם את הכלים לקרוא את הדבר הזה שנקרא ילד הומו.
כן.
ולכן הוא נאלץ לברוח משם, הוא נאלץ ללכת למקום שבו כמובן מכירים ומקבלים ומבינים, אבל אז שם הוא חווה בדיוק את אותו דבר על הגזר דין השני הזה שלו, של הזה הגזר דין המעמדי, שזה הרבה יותר מטורף לחשוב על זה, שבן אדם מגיע, בן אדם מבוגר מגיע למקום, למערך חברתי, למערך אינטלקטואלי, שבו הוא אשכרה צריך לשקר על המקום שהוא יגיע ממנו, זה פשוט מטורף.
כן.
אתה חושב שזה משהו ייחודי, נגיד במקרה הזה לצרפת, או שזה יכול, זאת אומרת, גם בישראל יותר קטנה. אתה יודע, הפריפריה זה פה שעה נסיעה מפה. זה כן. גם פה נראה לך שזה, בעצם אנחנו יכולים להשליך ללמוד על זה משהו עלינו?
אני חושב שכן. באופן כללי, בישראל לא אוהבים לדבר על מעמדות.
נכון.
אין מעמדות בישראל. כולנו יהודים, כולנו אחים, כולנו חברים. כמובן שזה לא נכון. אז כן, לברוח מהמשפחה 30 שנה, לא לפגוש אותם ולשקר לגבי הרקע, זה דבר שקשה לעשות בישראל, כי אכן אנשים מכירים אחד השני קצת יותר. אבל עדיין המעבר ממקום מסוים למקום אחר, או מקבוצה אחת לאחרת, הוא מעבר שהוא טראומטי. אני מכיר את הדבר הזה מעצמי. אני גדלתי במשפחה דתית, עם רקע, המשפחה של אבא שלי במקום מבאר שבע, עם רקע מה שנקרא פריפריאלי, דתי, בית ימני, וצעדתי את הצעדים האלה גם מחוץ לארון וגם הרחק אל תל אביב, להפוך לאינטלקטואל מן השורה. וכן, יש את הממד הזה של אתה חייב קצת לחתוך את הפוטים שקשרו אותך כדי להצליח להיכנס לתוך כל בתי הקפה הפופי מסתורים בדרום העיר. מצד שני, כשאת נמצאת שם, את יושבת ויש איזה דיון על קריסת השמאל ועל עתיד המדינה, ופתאום נשמעים דברים, נשמעות אמירות, שבדור מי שהגיע מרקע כזה נורא קשה לשמוע אותה.
מה למשל? למה אתה מתכוון?
אני חושב, בספר יש הרבה דיבור על האופן שבו קשה למפלגות השמאל היום ולאינטלקטואלים של המפלגות להבין בשם מי הם מדברים. כלומר, יש איזה, אתה יודע, אני מרקסיסט, אני מדבר בשם המרקסיזם, הם מאדירים כזה את הרעיון של פועל, אבל בסופו של דבר, לא באמת, כאילו, בסופו של דבר בזים לפועל
הזה. הם אוהבים את הרעיון של הפועלים, אבל הם שונאים את הפועלים. כן, ומתנסים כן. עליהם, ובזים להם, והם חבורת בורים ואנלפבטים מבחינתם.
בדיוק, עכשיו, כן. גם הוא בעצמו אומר משהו שבעיני זה משפט מדהים, שהוא אומר, הוא אומר שהוא... התנאים חסרי הרחמים ששררו בעולם העבודה בבית החרושת הטרידו אותי באופן מופשט בלבד. הייתי מוקסם מדי ממה שגיליתי על התרבות, הספרות, הפילוסופיה, בכדי להיות מודאג מן התנאים שאפשרו לי גישה אליהם.
כן.
שמדובר על אדם שבא משם,
נכון.
ועדיין הוא מצליח להיות מוקסם מדי כדי להצליח להתעלם מהתנאים. אז שלא לדבר על מי שתדעת, נולד לתוך העולם הזה, ומדבר על, כן, חשוב, שוויון לפועלים.
וזה קשור גם למה שהוא עצמו עבר, שהרי אותם האנשים האלה שהוא ניתק איתם את הקשרים שלו, בזכות העובדה שהם היו פועלים, ובזכות העובדה שהם עבדו ב2-3 משרות,
הוא יכול היה ללכת
לאוניברסיטה. ומה הוא עשה עם זה? הוא בעצם, הוא מדבר שם, הוא משתמש בעצמו במונח הזה, בבגידה. הבגידה כן. הזאת במי ש... אבל זה לא רק בגידה במעמד שלו ואתה שייך, אתה בוגד במי שפעל בתוך המעמד הזה כדי לחלץ אותך ממנו.
כן, כן. הרי בסופו של דבר הוא כן אומר כמה פעמים שלא רצו שהוא ילך לבית ספר לבנים ורצו שהוא ירכוש מקצוע, אבל כן, המחשבה על זה שמצליחים להצמיח מישהו שהוא, אני מסמן במרכאות, מוצלח, הוא יכול להתקדם בחיים, הוא יכול לקבל הזדמנויות אחרות, ואז הוא מסתכל אחורה, והוא בעצם מבין שבשביל לבצע את המעבר הזה, הוא כאילו אמור לבצע איזשהו מהלך של קריטה או של פגידה, זה מחשבה שקשה לשאת אותה.
נכון, הוא נטש אותם, הוא לא...
אבל הוא במובן מסוים היה חייב, כן. הוא היה חייב לעשות את הנטישה הזאת. אנחנו גם, היום אני לא יודע, אם נגיד... הדמות הזאת הייתה מבצעת את המהלך הזה היום, ו-30 שנה מהיום כותב ספר, אני מניח שהדברים הם קצת אחרת, בגלל האופן שבו התקשורת עובדת היום, אבל בזמנו זה ממש היה מהלך של... באמת...
אבל אני חושב שבמובן מסוים, מה שנשאר אולי דומה היום, אולי אפילו התעצם, זה שבחוגים מסוימים, זאת אומרת, הוא, למשל, צריך להסביר אולי שהמחקר שלו, הסוציולוגי, עוסק בבושה. הוא מדבר עכשיו על שתי הבושות האלה, אבל המחקר הסוציולוגי שלו עוסק בבושה אחת בלבד, הבושה המינית, בהיותך הומו, והאפשרות שלך להתבגר ולמצוא את עצמך בכל זאת, ולקבל את עצמך ולדרוש מהסביבה לקבל אותך כהומו, שזה דבר שהיה לו הרבה יותר קל לעשות ולכתוב עליו ולהחצין אותו, מאשר הבושה השנייה, שהיא הבושה של המעמד. ואני חושב שבמובן מסוים, בחוגים מסוימים, בחוגי השמאל שהוא מתאר, זה בהחלט עדיין המצב.
אני לא בטוח, אני חייב להגיד. אני לא בטוח שזה כבר נכון, כי לפחות, אתה יודע, אם אנחנו עושים את זה, אדפטציה מקומית, יש היום גם הון לפוליטי, חברתי, למי שהגיע ממקום אחר. אני ברמה האישית והמוסרית, אני חושב שיש איזה הון ממשי, כלומר, אדם שעשה איזשהו מעבר חברתי מקהילה אחת לקהילה אחרת, אם זה מבחירה ואם לא, אני חושב שיש לו נקודת מבט מורכבת יותר וחכמה יותר על שתי הקבוצות האלה. אבל מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים היום על, על נגיד, שיח הזהויות או השיח הפוליטי שמדבר על מאין הגיע בן אדם, גם על פוליטיקאי, אז פוליטיקאי שגדל בצהלה, הוא ככה, יש לו איזה נקודת מבט מסוימת, אבל אם הוא אדם שהגיע מרקע יותר מאתגר ובכל זאת צריך להתקדם, הוא משתתף נכון. בדבר הזה בתור מטבע.
ואי אפשר להגיד לו שהוא פריבילג.
אי אפשר להגיד לו
שום דבר. כן, יש לו, הוא יכול להרוויח.
גם מתעללים בדבר, אנחנו עושים איזה אביוז באמת רציני.
כן.
כל אחד היום שיש לו ברקע איזשהו משהו שהוא קצת כזה אחור יותר, יכול להגיד מה שהוא רוצה. יכול, זה גם חלק מהבעיה שהוא מתאר בספר. אני יכול עכשיו להזדהות עם איזשהו, עם איזו אג'נדה ניאו-ליברלית שאני רוצה, ועדיין התפסו אותי כחברתי, אם אני מאיזשהו רקע כזה.
כן.
ואפשר לחשוב על דוגמאות עכשוויות לדבר הזה. על פוליטיקאים שהם נתפסים כחברתיים, למרות שבשום צורה אין לאג'נדה שלהם גישה חברתית, מלבד הדיבור הזה על זה שאני באתי ממצוקות, אני גדלתי, אני מכיר את האנשים האלה.
אלעד ברנוי, אני מבין שאתה ממליץ על הספר.
כן, מאוד ספר מצוין. אני גם רוצה להגיד אגב על התרגום של מיכל בן אסתלי, שכמה פעמים במהלך הקריאה אמרתי לעצמי, שכחתי שאני קורא תרגום.
כן.
אפילו שיש הערות שוליים, אפילו שיש הרבה מראה מקום, היא עשתה עבודה בעיניי מצוינת, וצריך לציין את זה.
אני מסכימה איתך, זה נכון.
אז דיברנו על שיבה לריימס של דידיה אריבון, ספר שיצא עכשיו בים עובד, בתרגומה של מיכל בן אסתלי. תודה רבה לך, אלעד ברנוע, על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
להתראות.
ואנחנו מדברים עכשיו על הרומן הביוגרפי וירג'יניה, שכתבה דבורה נגבי, שהיא עורכת בעם עובד, שם גם יצא הספר. זה ספר ש...
רומן אוטוביוגרפי.
רומן ביוגרפי שנועד להכיר את דמותה של וירג'יניה וולף, והיה לו תחקיר ארוך שעשתה דבורה נגבי, ונגיד שוירג'יניה וולף הייתה כמובן סופרת ומסעית בריטית, שידוע בזכות סגנון זרם התודעה, ובזכות הספרים אורלנדו, אל המגדלור, אני מזכיר רק מעט, כמובן, וכמובן חדר משלך שזכה למעמד כטקסט פמיניסטי מכונן. שלום, דבורה נגבי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז מה פתאום וירג'יניה? וירג'יניה וולף? זאת אומרת, הרי נכתבו על וירג'יניה וולף, ספרים, המון, המוני המונים. למה דווקאי?
המוני המונים, כי אני חושבת שהיא אחת ויחידה, אני לא יודעת, סופרת, אישה בשבילי, לפחות היא אחת ויחידה כבר המון המון שנים. ממש לא תכננתי לכתוב את הספר, אבל אני במשך אילו שנים העברתי סדנאות כתיבה, והייתה לי סדנה קבועה שקראתי את הסיפור על אחותות של שייקספיר מחדר משלך, שזה סיפור שמאוד מאוד מעודד, אני חושבת, נשים לכתוב ומסביר, למה בתקופתו של שייקספיר אישה לא יכלה לכתוב. כן. ואז נקלטתי להדריך סדנת כתיבה לילדות באור יהודה, והן ממש לא היו מעוניינות, חציין ממש לא היו מעוניינות.
בסדנה או?
בסדנה, הם אוקיי. אמרו שההורים רצו שהם ילכו לסדנה לחוג אחר, וזה לא עניין אותם, ולכן הם באו, זאת אומרת, זאת הייתה סדנה
אוקיי.
מועדת לכישלון.
נשמע כיף נהדר ללמד אותם.
כן, דרך אגב, היו לי סדנות נפלאות באור יהודה במשך כמה שנים למבוגרים, אבל משהו בקבוצת הבנות הזאת, לא, איכשהו לא עבד.
אני מעז לומר שאולי סדנת כתיבה לגיל 8-9 זה מוקדם מדי.
אני חושבת שיש אנשים שיודעים לעשות את זה, אני פשוט לא נועדתי לזה, הנון היה שלי, אבל, ואז העברתי להן את הסדנה הזאת על חדר משלך, כמובן עם התאמות מסוימות, והבנתי עד כמה הן לא יודעות שום דבר, והגיבורה היחידה שהן כולן הכירו הייתה שרה גיבורת נילי, שהאמת היא קשורה קצת לעניין, אבל אני אזכיר אותה אולי אחר כך, ואז דיברתי עם עורכת ספרי הילדים שלנו דלית לב, ואמרתי לה מוכרחים לכתוב ספר לוירג'יניה וולף של ילדים, ואיכשהו לא כל כך התלהבה, ואז אמרתי טוב אני אעשה את זה, ובסופו של דבר עבדתי איתה והייתה עבודה נהדרת ויצא הספר.
וזה בעצם ספר, לא הייתי אומרת שהוא לילדים, אבל אולי לנוער, או לא יודעת
לנוער,
מה, איך הם קוראים
ואני
היום.
לנוער, ואני מקווה, תשמעי, באנגלית יש מושג קרוס-אובר, שאיכשהו בארץ פחות תופס ספרים שאני יודעת, אני מניחה מגיל 13, 14, 15, אני מניחה אפשר לקרוא את הספר הזה, ואני מקווה שגם אנשים, נשים מבוגרות שמתעניינים, מתעניינות בוירג'יניה וולף, ימצאו בו עניין.
את מדגישה את הנשים בעניין הזה.
האימהות גם מוזמנות.
אני קצת חושבת, האימהות, תשמעי, אם יש פה משהו נורא עניין של אם בת בעניין הזה, זה מאוד, זאת אומרת, הרי לוירג'יניה וולף לא היו ילדים וגם לא היו ילדות.
כן.
ואני חושבת שהיא עשתה מעשה מאוד מאוד אימהי בחדר משלך, היא בעצם כתבה, בשבילי באיזשהו מקום הייתה אימא לכתיבה שלי שהתפתחה מאוד מאוד לאט, והאמת היא שהאדם הראשון שהודעתי לו כשהספר יצא, הייתה הבת שלי, שגם לא נמצאת כרגע בארץ, אבל היה לי נורא חשוב. יש לי שני בנים, ואני קשורה לשלושתם מאוד, אבל הספר הזה מבחינתי הוא משהו בשביל הבת שלי.
אולי כי הוא נועד לעורר אצל בנות, משהו שלבנים נראה טריוויאלי.
לא, קודם כל לספר את ההיסטוריה הזאת, שבה הבן, האח הולך לבית ספר והבנות יושבות בבית. אתה יודע, כל הדבר הזה שהוא לא ברור מאליו, שהם מתנהגים כאילו זה ברור מאליו, וגם מזלזלים או מזלזלות בזה, כלומר, בעניין הזה של
מעמד. לגמרי. ואני אכנס פה קצת לתאריכים, ששוב, דיברתי על הבת שלי, אני גם מדברת על אימא שלי, אימא שלי נולדה בשנת 1929, שזאת שנה נורא נורא עקרונית. כי שנה לפני זה אנשים באנגליה, ב-1928 אנשים באנגליה קיבלו זכות בחירה מלאה, אנשים חושבים שהם קיבלו אותה אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה לא נכון, רק חלק מהאנשים, רק העשירות והפריבילגיות ומעל לגיל 30 קיבלו זכות בחירה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ב-1928 הושלם התהליך, וב-1929 וירג'יניה וולף פרסמה את חדר משלך, אז יש איזו חשיבות מבחינה הזאת להיסטוריה הנשית של המשפחה שלי, ואני חושבת שוירג'יניה וולף בחדר משלך באמת עושה איזה מחווה להיסטוריה של הכתיבה הנשית, שהיה לי נורא נורא חשוב להעביר אותה לנערות צעירות, לנשים צעירות, לנשים פחות צעירות, לגברים גם, זאת אומרת, העניין של המיטו הוא לא דבר שקרה בבת אחת לפני שנתיים. אני חושבת שקדמה לו ההיסטוריה הזאת של המאבק הפמיניסטי של ה-150 השנים האחרונות, או אולי אני מגזימה, משהו כזה, לא סליחה, מ-1848 נגיד, שהיה הכינוס הראשון לזכויות נשים בארצות הברית. יש כאן היסטוריה מאחורי ההישג הזה שלנו בשנתיים האחרונות.
אז את אומרת שבעצם הספר הוא נועד להיות גורם מחנך. יש לו
כן,
מטרה
לגמרי.
דידקטית.
לגמרי, כן. וזה הספר שמוגדר כמבוגרים במובק, הייתי מתביישת לעשות את זה, אני חושבת, כן. הוא בהחלט גם דידקטי, כן. בהחלט אמור ללמד.
מה הוא אמור ללמד חוץ, נגיד, מאשר נשים והסיפור של זכויות הנשים?
אני חושבת שרציתי שוב להגן את העניין ההיסטורי, מה זה להיוולד בתקופה היסטורית מסוימת, ווירג'יניה וולף נולדה בתקופה הוויקטוריאנית, השורשים שלה הם שם, והרגל השנייה שלה כבר הייתה בתקופה המודרנית, וזה נראה לי מאוד חשוב שתהיה סובלנות, אנחנו שופטים את האחר, אנחנו שופטים קבוצות אחרות, אנשים בתקופות אחרות, למה הם לא עשו, למה הם לא קמו, למה הם לא התקוממו, אנחנו צריכים להבין תמיד את הרקע של דבר מסוים. ואני חושבת שהיא ונשים אחרות ודברים אחרים עשו מעשים מאוד גדולים, אבל איכשהו צריך לראות את התקופה שבה הדברים האלה קרו. מה שמעניין לגביה, שאימא שלה הייתה, התנגדה לסופרג'יסטיות, והיא חתמה על איזושהי עצומה של 200 נשים מאוד מאוד חשובות בחברה הבריטית, שהתנגדו לזה, והייתה אישה מרשימה בחוד עצמה, זאת אומרת... אז היה לי מאוד חשוב להעביר את העניין הזה.
דבורה נגבי.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אנחנו דיברנו על וירג'יניה, רומן ביוגרפי, זה יצא עכשיו בהוצאת עם עובד. קנו.
וגם גברים יכולים לקרוא על וירג'יניה וולף, באמת. אתם באמת יכולים לעשות את זה.
לגמרי, ודרך אגב, אם יתפנה התפקיד של האיש שלנו בלונדון, אז סיבור הזה.
בסדר גמור.
אשמח לערוך לכם סיור בבתים של וירג'יניה גדלה בהם.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי.
אנחנו רוצים לעשות פינת סטטוס יומי, אנחנו היום עם סטטוס של הסופרת והמתרגמת שואם סמית, שכותבת בפייסבוק פוסט, שמתמלל דברים שהיא אמרה בהזכרה שנתית לביאליק, שהתקיימה בשבוע שעבר. היא כותבת כך, כשסיפרתי לחברה, פמיניסטית מקצועית, כי מכל שיריו של ביאליק, השיר שבחרתי לקרוא על קברו הוא הולכת את מימי, חטפתי מקלחת של צוננין. הולכת את מימי, לכי לשלום, באמת, בהצלחה שיהיה לך. אני אסתדר מצוין בלעדייך. נותרו לי תנחומות הטבע, הכוכבים. ממליץ גם לך, מלאך תאור שלי, ללמוד מהם שלווה.
בואי נקריא את השורות האמיתיות, לפחות חלק. זה שיר ארוך, אנחנו לא יכולים להקריא את כולו, אבל נקרא כמה שורות.
כן.
מי שרוצה את השיר כולו, זה מאוד נוח, שם סמית צרפה תמונה של השיר כולו. בפוסט הזה.
מאמינה שגם בגוגל אפשר למצוא את זה. כן. שיר מאוד ידוע של ביאליק.
די מוכר. ככה זה הולך. הולכת את מאימי, לכי לשלום. ועיר צונך לבדו, נר לנתיבך. ומציא את השלווה באשר תהי. אני? אל תתני לב. אינני גלמוד. כל עוד השמש ייף בצאתו ובואו, וכוכבי אל לא נלאו עוד מרמוז לי, עוד לא ירדתי מכל נכסיי, ומעניין תנחומותיי עוד לא דלל. ראי, חסרתי אותך, אך עדיין לי נשאר רב. לי יש עוד עולם מלא. וככה זה ממשיך.
הוא אומר שם, בסדר, כן, את הולכת, ביי. יודעת, מה שנקרא, יאללה ביי.
את לא כל העולם, יש עוד אוטובוסים שיגיעו, הכל בסדר.
אוקיי, אז שם סמית מסבירה שם בסטטוס שלה, פמיניסטיות לא נוטות חסד, וזאת בלשון המתה, לשיר הפרידה שכתב חיים נחמן ביאליק באוגוסט 1907, בעת שבטו בהג לעיר היאן. יאן, שם העת שלקחה לעצמה הציירת והסופרת אסתר יוסלביץ' סלפיאן, עלתה ב-1906 לפלסטינה, וזאת לאחר שהבינה כי יחסיה הממושכים עם ביאליק, שאפשר מאוד שלא הגיעו אפילו לכדי החזקת ידיים, לא ימומשו. המשורר הלאומי לא יעבור את הגדר ולא יעזוב את מניה, אשתו החוקית. היא ממשיכה וכותבת שלשמחת הפמיניסטיות שבאנו גם יאן שראויה להיזכר בזכות עצמה, כי אישה עצמאית במידה יוצאת דופן וכאומנית פורצת דרך הגיבה על השיר בטקסט ביקורתי משלה. וכך בין היתר כתבה מירושלים ב-1908 למשורר שהסתתר מאחורי הכוכבים. ידידי היקר, זה הטקסט של עיר היאן. בירושלים אין תנורי אח, יש שמיים וכוכבים נהדרים, אין בעולם לילות יפים יותר מלילות ירושלים. הם מחכים לך, מחכים לשיר הלל שלך ליופיים הקסום. הכל בפלסטינה מחכים לך. מדי פעם הזדמן לי לשמוע פה ושם. זה מרגיז שביאליק אינו מגיע, ממש מקומם. אין בך תנופה אמיצה להשליך אתגר לחיים, לערוך ניסיון נועז. אתה מסתגר בקונחייה שלך, וכך אינך מקריב את השמיים על כל אורותיהם וברקיהם. אתה חושש לצאת מן הקונחייה שלך, החשוכה כקבר. אתה פוחד, פוחד לגבי עצמך, לא לגבי ילדים. אפילו התירוץ של ילדים אין לך. קיצור, תחת פחדן...
כן, היא הבינה את השיר היטב לדעתי.
הבינה מצוין.
הבינה את השיר ממש ממש טוב. הטענה של סמיתי, של שום סמיתי, שהולכת התמימי משמש זה כבר שני עשורים ויותר, טרף קל לסטודנטיות למגדר וביקורת התרבות. אלה ילמדו לזה אותו כמופע מובהק של אגוצנטריות גברית המתגלה מיד בפתיחה. עם הבחירה להשתמש בדובר כקורדינטה שביחס למוגדרת ההולכת. אני אוהב שהיא כתבה את זה כך. ממשיכה בהתעלמות מוחלטת מהשפעת הפרידה על נפשה וחייה, ומסתיימת בהמלצתו הפטרונית של הדובר לנהוג כמותו. קריאה פוסט-קולוניאלית של השיר, יש גם כזו, תזהה את מחוזות החשק המתוארים בו עם הלבנט שאליו עקרה יאן. קריאות שכאלה הן חשובות, אומרת שום סמית, אבל אסור שיהפכו לקריאות בלעדיות. הסיבה המרכזית, בשלה בחרתי בהולכת התמימי, שהשיר הזה מהלך עליי קסם. יש בו חיוניות שמבקיעה מפנימו. דרמה אירוטית ומוזיקלית. אני חווה אותו כיצירת מולטימדיה מוקרנת על מסך הרקיע, מופע של זיקוקי דינור, שלכת של עלי זהב שמדביקה בחרמנותה הקוסמית, בערגה, בכאב, בערב רב ובו זמני של תחושות, את בני האדם ואת הקורא ואת הקוראת. ביאליק, כמו בהבריכה ויצירות אחרות מפסגת שירתו, מדגים פה את כוחה היוצר המדמה, המחשף, המאפנט, וגם האירוטי של אומנות המילה. זו התעלסות מילולית, ואם לא בחיים, לכל הפחות כאן, כשהארוס איננו רק היבט ביצירה, אלא הנושא שבליבתה. המשורר הולך עד הסוף, ומוליך את האדם מזדחל, כלויי תאווה ואכול חשק, מגשש קיר כעיוור, חובק אבן, מתחבט ארצה, זוחל על גחונו, לפנינו תיאור כמעט גוגולי של אדם שהוא איבר מין מוגדל, וגם אם בסיום השיר הדובר נסוג וחוזר אל עמדת המתאפק, הסוסים כבר ברחו מן האורווה, והעולם האירוטי מרגע שנגלה לא ישוב אל חביונו. 3 חודשים לאחר פרסום הולכת התמימי, יפרסם ביאליק וריאציה נפלאה נוספת על נושא העולם שטוף הזימה, את היה זה ערב הקיץ. שיר זה מתחיל ומסתיים בקביעה כי בנות ליליות אורגות כסות אחת לכהנים גדולים ולמגדלי חזירים. גם למשוררים לאומיים.
והיא מסיימת את הדברים בנימה אישית, היא כותבת, קראתי את השיר באוזני בן זוגי, הוא לא התפלא על הבחירה, אמר שזה שיר עליי, שאני תמיד הולכת מאימו, רצוני לבדו נר לנתיבי. לא הבנת, עמדתי לומר. אתה צודק, אמרתי, כי ברגע ההוא באחת נפתחה בפני אפשרות קריאה חדשה, המכירה בכאבו של הדובר, בהכרתו העמוקה ברצונה של ההולכת ללכת בנתיבה שלה. לפי קריאה זו, הדובר מבין את אובדנו, מבין כי האישה איננה. כדברי התנה רבי יהושע שאותה מהדהד ביאליק, אבדה שעל האדם לחפש ולמצוא, איננה אובייקט פסיבי. וכשקוראים כך את השיר, סופו שוב לא נראה זחוח, והכוכבים העומדים באושרם ובשלוותם ואינם חשים כלל בעבדתם, נראים גלמודים. וסופה גדול מקנן, בכמו לא נגרע כלום מכל זהבם. ואני חייבת לומר, שאפילו אם הקריאה היא הקריאה של הפמיניסטיות, אוקיי? מבחינתי. וביאליק פה, איזה מניאק כזה שאומר לה, יאללה, תחפפי, ככה הם קוראות את זה. או במילים של שואם סמית, מופע מובהק של אגוצנטריות גברית. אני כשאני קוראת שיר כזה, אני באותו רגע, אני בעמדה של המשורר. אני ביאליק. אני לא בעמדת הנזרקת או הולכת. אני בעמדת הגבר הזה, אומרת שלום לזה שהולך מימי, או לזאת שהולכת מימי, ואני עם הלב הקר הזה, נגיד שככה קוראים את השיר, עם הלב הקר הזה אני מתבוננת בו, או בה, וזה הרי מה שכל כך נהדר בשירה. זאת אומרת, זה לא... אתה שם, אתה יכול להיות הדובר בשיר.
יכול להיות מה שאתה רוצה.
תהיה אתה הדובר בשיר. למה אנשים חייבות תמיד לתפוס את העמדה של הקורבן? את זה אני עוד לא הבנתי.
אני אגיד לך את האמת, אני קורא את השיר הזה, ויש בו... את יודעת, זה לא נראה לי כמו שיר של גבר חזק שבאמת אומר, אני אסתדר בלעדייך, אני לא צריך אותך בכלל. זה נראה לי, את יודעת, אם אני מתייחס לקריאה שלי שבאה מנקודת המבט של הגבר, זה נראה לי לגמרי מסע של שכנוע עצמי. אני עוד לא פגשתי אף גבר שהיה בסיפור אהבה ואומר, זה בסדר, יש לי את הכוכבים. נפרדנו, אבל יש לי את הכוכבים.
למה? אבל לא פגשת, אתה לא מכיר את הגבר הזה שאומר, יאללה, יאללה, לך, יש עוד אלף כמוך?
כן, אבל...
זה מה שהוא אומר, יש עוד אלף כמוך.
נכון, אבל גבר שאומר את זה, בדרך כלל, הוא נמצא בעמדה מאוד מאוד קשה של חולשה ופגיעה.
ברור, הוא נעלב.
וזה אגרסיה.
הוא נעלב ממנו מאוד.
וזה לא מישהי אחרת. אם באותו זמן כבר יש לך מישהי אחרת, אתה לא אומר כלום, אתה בסדר.
לא, יובל, אל תעשה עכשיו, אתה החוקים של הפרדות, אדוני, אל תעשה לנו פה חוקים של פרדות.
אני לא עושה חוקים.
יש כאלה ויש כאלה.
פגשת מישהו שנפרד מאהובתו ואומר, אני בסדר, כל עוד השמש זורחת, השמש לא מנחמת, לשמש זה לכולם.
פגשתי מישהו כזה, כן? מה תגיד על זה?
אולי מעט מאוד. יכול להיות. אני לא חושב שביע... אני לא חושב שביע לי כזה. אני קורא את זה כאמור.
למה? יכול להיות, סליחה, אני לא מוכנה לקבל את זה. יכול להיות שלהפך, ביאליק אומר לעצמו, ביאליק הנשוי, יש לומר, אומר לעצמו, אלוהים, טוב שנפטרתי ממנה, שהיא הולכת עכשיו לפלסטינה, ואני לא צריך יותר את הצרה הצרורה הזאת של האישה הזאת, שרוצה שאני אעזוב את אשתי, ואני לא רוצה לעזוב את אשתי, ועכשיו אני פה, יש לי כאן איזה בעיה, אולי אני אפילו מפחד שזה יתגלה. אז יופי, היא נסעה, וביי. ואז הוא כותב את השיר הזה. זה גם יכול להיות.
גם יכול להיות.
אתה קצת תרחיב את אופקיך, בן אדם. יש כל מיני דברים בעולם.
אני ארחיב את אופקיי.
אפילו יש גברים מניאקים בעולם, אגב. זה גם בסדר.
נשמע שהוא היה מניאק, אבל באותה מידה נשמע שבמקרה הספציפי הזה הוא ניסה לשכנע.
נשמע שכל אחד הוא לפעמים מניאק.
כל אחד הוא לפעמים מניאק, אבל פה זה עניין של שכנוע עצמי. יש לי את העולם כולו, אני אסתדר בלעדייך, הכל בסדר.
אני כאישה פשוט, אני רוצה לומר שיכול להיות שקרה אי פעם מצב בחיים שלי.
כן.
וואו, שבו מישהו הלך מימי, נפרדתי ממישהו, והרגשתי הקלה, ואמרתי לעצמי, איזה יופי, כאילו שילך. יש שמש, ואני לא רוצה שבן אדם זה יהיה פה יותר.
רומנטיקנית חסרת תקנה.
מה זה קשור לרומנטיקה? אתה נפטרת עכשיו ממישהו שלא רצית להיות איתו יותר. זה הכל, זה לא כזה מסובך.
אז כאמור,
זה קרה לי.
כמו, עם זה אי אפשר להתווכח. אי אפשר להתווכח עם זה. חוויה אישית זה חוויה אישית, וכמו ששום סמית אומרת, לפמיניסטיות, יש כל מיני קריאות, אולי אפילו הקריאה שלי ושלך יכולות לגור בכפיפה אחת, אולי, אני לא יודע.
תשמע, אם אנחנו פה גרים בכפיפה אחת, שעה ביום, ארבע פעמים בשבוע, אז זה גם הגרסאות,
אבל בלי דעות, בלי פרשנויות. אנחנו צריכים לסיים, לא הספקנו כלום ממה שרצינו להספיק.
אבל מחר יום חדש והשמש תזרח.
בדיוק, יש לנו את השמש. נגיד תודה לאלן דיונו ולקשת מירוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. נהיה פה שוב מחר.
להתראות.